טוב, אז שלום לכולם, לאלה שפה ולצופים ולצופות בבית. אנחנו בשיעורנו מסילת ישרים למאה ה-21, הגענו לפרק י"ב בדרכי קניית הנקיות וההרחקה ממפסידיה. אז כמו תמיד, רק ניישר לנו פה את הקו. אנחנו עכשיו במידת הנקיות, שזו המידה השלישית במסילת הישרים, אחרי זהירות וזריזות. שזהירות זה היה סור מרע באופן בסיסי, אדם סולד מהדברים הרעים ונזהר מהכללים, בעקרונות, ממה שלא טוב, וזריזות זה הפוך, אדם מזדרז, מפתח עשה טוב, אישיות דינמית שמחפשת את הצדדים החיוביים, אופטימית, דיברנו על כל ההשלכות שיש לזה, מלאת דינמיקה ודריכות, ואז אנחנו מגיעים למידת הנקיות, שמידת הנקיות היא לכאורה המשך של מידת הזהירות, רק ההבדל הוא שבעוד שהזהירות זה, נקרא לזה זהירות באופן כללי, נקיות זה ירידה אל הפרטים. זאת אומרת, היכולת של האדם לדקדק בכל מצווה, וראינו פעם שעברה המון המון דוגמאות שם הרמח"ל מביא בזוויות שונות, והעיקרון, אם אתם זוכרים, זה מאיפה האדם מגיע למצב כזה, בכך שהוא מזדהה לחלוטין עם העולם הרוחני. זאת אומרת, בניגוד למידת הזהירות, שאדם עוד יכול להיות שהוא נמצא במלחמת היצר, והוא בסדר, מתגבר על עצמו, אבל הוא כל הזמן במאבקים פנימיים, במידת הנקיות, אדם מגיע למצב שהוא כבר, כמו שאמרנו, מגיע למצב שהוא לא שומע ולא רואה את מה שלא צריך לשמוע ולראות, ומכיוון שכך, זה מביא אותו עכשיו לדקדוק וירידה לפרטי פרטים, ובפרק י' הפרק האחרון שלמדנו, הרמח"ל, בגלל שאנחנו מדברים פה על פרטי פרטים, אז הוא הפרק הארוך ביותר, זה הפרק האחרון, ששם הוא מביא אין סוף דוגמאות, גם מצוות מעשיות, גם מידות נפשיות, איך אדם נזהר מכל פרט והופך את עצמו להיות נקי באופן מושלם. פרק י' ב' זה קצת מפתיע, הוא הפוך מפרק י' א'. פרק י' א' מבחינה כמותית, הוא היה פרק שאמרנו שקול כנגד כל הספר מסילת ישרים, ופרק י' ב' זה אני חושב הפרק הקצר ביותר, כן? פרק י' א' זה היה ארוך ביותר, פרק י' ב' זה הקצר ביותר, אז אמרנו היינו מצד האמת צריכים על פרק י' א' להתעכב איזה חודשיים, ואת פרק י' ב' לסיים תוך 10 דקות, אבל אנחנו נאמנים פה לעיקרון שכל שיעור יהיה פרק, לא פחות ולא יותר. אז הפעם, אם בפרק י' א', ככה אפילו לא קראנו בפנים, רק הזכרנו את הדברים בעל פה, פרק י' ב' נקרא את המילים בפנים, ונבין איך גם הרבה דברים שלמדנו בפרקים הקודמים, ובעיקר פרק י' א', איך הם מתיישמים ברמה המעשית. כי בעצם פרק י' ב' בא לעסוק, איך עושים את זה? זאת אומרת, אחרי שהבנו שמידת הנקיות זה לדקדק בכל פרט ובכל המקומות שהרמח"ל תיאר, איך אדם מגיע למצב נפשי כזה שהוא מסוגל לרדת לכל כך הרבה פרטים? כי כאשר באמת לומדים את פרק י' א', ורואים שהוא מדבר שם בנושא של ממון ובנושא של חברה ובנושא של צניעות, כן, אם אתם זוכרים שם את כל הדוגמאות, אדם יכול להיכנס לייאוש, אומרת, שמע, אני, איפה אני עכשיו אפילו לזכור את כל הפרטים? עזבו שנייה את העשייה ו... אני לא מסוגל לזכור כל כך הרבה הלכות ודיוקים ודקדוקים. זה הרבה פעמים אנשים מתייאשים בשלב זה או אחר מההתקדמות הרוחנית שלהם, כי זה נראה להם איזה אר שלא ניתן לכבוש אותו. ולכן פרק י"ב, הרמח"ל מסביר איך עושים את זה. אז בואו נקרא את הדברים. הנה האמצעי האמיתי לקנות הנקיות, שימו לב, היא ההתמדת הקריאה בדברי חכמים ז"ל, אם בענייני ההלכות ואם בענייני המוסרים, כי הנה אחר שכבר התאמת אצל האדם חובת הנקיות והצורך בו, אחרי שכבר השיג הזהירות והזריזות במה שנתעסק בדרכי קנייתם והתרחק מפסידיהם, הנה לא יישארו לו עתה עיכובים לקנות הנקיות, אלא ידיעת הדקדוקים אשר במצוות כדי שיוכל להיזהר מכולם, ועל כן הנה צריך לו בהכרח ידיעת ההלכות על בוריים, לדעת ענפי המצוות הדכן הם מגיעים, וגם לפי שהשכרה מצויה בדברים הדקים הללו, הנה תצטרך לו התמדת הקריאה בספרים המברים אלה הדקדוקים, למען חדש בשכלו זכירתם. טוב. לכאורה, הרמח"ל אומר פה משהו מאוד פשוט. בן אדם, בשביל לדקדק בכל הדקדוקים, צריך ללמוד, בסדר? צריך לרדת ולשנן את כל ההלכות. אבל הרמח"ל, כמו שאמרנו, הוא לא סתם עכשיו זורק לנו משפטים, אלא כל משפט שאומר פה, הוא בא להתאים אותו לנפש שלנו, למצב הנפשי שאנחנו נמצאים. באיזה מצב נפשי אדם נמצא שהוא במידת הנקיות? אני מזכיר לכם. אנחנו עברנו את הזהירות, שזה אמרנו באופן כללי, אדם מבין שהוא צריך להיזהר, עברנו את הזריזות, שאדם נמצא בעמדה נפשית של קיצור עבודה וזריזות ועמל, ועכשיו הוא צריך לרדת לפרטים. הדרך המרכזית, לא הבלעדית, אבל הדרך המרכזית שבה אדם מפתח אישיות שיורדת אל הפרטים, זה על ידי לימוד תורה בצד השכלי. אני מדגיש את זה, וזה חשוב להדגיש את זה, והרמח"ל מדגיש את זה. הרבה פעמים אנשים שבאמת נמצאים בשלבי ההתקדמות הרוחנית שלהם, הם מרגישים שהלימוד השכלי, הלימוד התורני, הוא מתיש. בסדר, עוד ספר ועוד ספר ועוד דף ועוד דף, ועוד דקדוק הלכה ועוד דקדוק הלכה, ובאיזה שלב הם אומרים, למה להתאמץ כל כך עכשיו לזכירה של פרטים וניתוחים סכניים וכו'. אני שומע שיר קודש, אני נמצא באיזה תפילה טובה, ואני מרגיש התעלות בהרבה יותר גדולה מאשר עכשיו ללמוד מסכת גמרא, או אני יודע מה, לעבור על כל מסילת הישרים מההתחלה ועד הסוף. אומר המחל, זה טעות. זה נכון שתפילה או מנגינה או שיר או חוויה רוחנית אחרת, זה יכול להיות גם עכשיו איזושהי, לא יודע, התוועדות, איזה טיש, איזה מסיבת ראש חודש, נכון שזה נותן לך אפקט לטווח קצר יותר חזק. זה נותן לך חוויה רגשית גדולה שמרוממת אותך. אבל החוויה הזו נשארת שטחית. היא נשארת לא באמת מופנמת בנפש שלך. והראיה פשוטה מאוד. אם נשמע עכשיו שיר הכי מרגש והכי מרומם שאפשר, הכי מרומם שיכול להיות, שנייה אחרי שהשיר נגמר, זה מתפוגג. ככה נפש האדם בנויה. נפש האדם בנויה שהדרך לטווח ארוך להפנים דברים ולקיים אותם, זה על ידי לימוד תורני שכלי. לא סתם חז"ל אומרים, תלמוד תורה כנגד כולם. אנחנו בתרבות שלנו היום, שזו תרבות פוסט-מודרנית, שהיא מיואשת מהשכל, כחלק מהתהליכים הכלליים שהאנושות עוברת, והמימד הדמיוני והרגשי שולטים היום במדיה, אז גם זה מחלחל לפעמים לתוך העולם התורני, לתוך ההתפתחות הרוחנית, ואנשים מדמיינים שהם יכולים פה לעקוף את העבודה הסיזיפית הזו של עוד הלכה ועוד הלכה. זה לא נכון. והאדם חייב לבנות לעצמו, זה החידוש של הפרק הזה. אני קראתי לו בכותרת, לבנות תוכנית כושר רוחנית. אדם חייב לבנות לעצמו תוכנית של כושר. זה לא עובד אחר, זה לא עובד אחר. זה חייב לבוא בצורה מסודרת, מדויקת ומתוכננת של פרט ועוד פרט ועוד פרט. כאשר אתה לומד את הדברים, בסדר? אתה לומד אותם בתובנה שכלית, והם לאט לאט מחלחלים ומפנימים לתוך הרגש ובסוף לעשייה. כן, הרב קוק יש לו פסקה ידועה באורות הקודש, שנקרא השכל, הרצון והיכולת. אומר, איך אדם יכול לעשות דברים? זה מתחיל דבר ראשון בשכל. מה צריך, מה נכון, מה לא נכון. משם זה בונה את הרצון, ומשם זה יורד לרמה המעשית. אי אפשר לדלג על השלבים הללו. אפשר לדלג. ולכן, אם אתה רוצה עכשיו לדקדק בפרטים, חייבים לבנות תוכנית עבודה מסודרת בשני צירים, אומר המחל. אני קורא שוב את המשפט. הנה האמצעי האמיתי לקנות הנקיות, א', זה התמדת הקריאה בדברי חכמים, בענייני הלכות, ב', בעניינים מוסרים. אדם צריך לבנות לעצמו שני צירים בהתפתחות הרוחנית שלו, הלימודית. אחד, הנושא ההלכתי, לדעת מה לעשות, והשני זה הנושא המוסרי. מוסרי, היום אנחנו נכניס את זה, אם אתם זוכרים מה שדיברנו בהקדמה, לכל איפה, במה זה בדיוק לימוד מוסר בתוך המערך היום, אבל אני מתמצאת לכם שהיום מוסר זה שם כולל לכל הצד, נקרא לזה, המחשבתי הנפשי שבתורה. את הצד ההלכתי זה מה עושים בפועל ברמה הטכנית, והצד המוסרי זה ההסבר הרעיוני פלוס המוטיבציה הנפשית פסיכולוגית, איך אתה עושה את זה. תכף נביא את זה בכמה דוגמאות שראינו בפרק הקודם, איך מיישמים את זה בפועל. אומר, כל יהודי וכל יהודיה, בנושא הזה אין הבדל בין גברים לנשים. זה גם טעות נפוצה, שכאילו, כיוון שבאופן עקרוני, לימוד תורה הוא יותר על הגברים מאשר על הנשים, בסדר? אז יש איזו תחושה כזו, בסדר, גברים צריכים לשבת וללמוד, נשים לא צריכות. זה לא נכון. זאת אומרת, זה נכון שיהיה צד שהנפש הגברית היא זקוקה יותר, נקרא לזה, לפלפולים קוגנטיביים בשביל להתחבר עם התורה, ולכן לימוד גמרא לצורך העניין, זה יותר לימוד גברי וכו'. במציאות שלנו היום, שגם נשים וגם גברים הם פחות או יותר באותה מערכת חינוכית, כלומר הצדדים ההכרתיים והרציונליים הם המרכזיים היום בנפש, בסדר? גם אישה שתרצה להתחבר לעבודת השם צריכה לקבוע לעצמה זמן ללימוד. נתחיל דבר שום ברמה הלכתית. אם לא לומדים, לא יודעים. אנשים לא, מה מצפים שיהיה? אם אדם לא לומד הלכות, בין גבר, בין אישה, הוא יעבור עבירות. ככה זה עובד. הלכות שבת למשל. זה נכון, אחת הדוגמאות שהרמח"ל הביא במידת הנקיות, שזה המון המון פרטים בהלכות שבת. מי שלא לומד הלכות שבת, מי שלא תלמד הלכות שבת, איך אומרים, בשקט יכולים כל שבת לעבור על איסורי דאורייתא, בלי לשים לב. בישול, כן, שלא יודע, על הפלטה, לטפטפים על הפלטה, דברים בלי שמבינים לך זה בישול, בברירה, תלישה, לא יודע, אדם תולש איזה חתיכת שיער, אפילו לא מבין שיש פה בעיה. זה הצד ההלכתי. ובנוסף, הצד המוסרי, כלומר, ללמוד מה עולם הרעיוני שעומד מאחורי שבת, ומה המוטיבציה המוסרית לשמור שבת. בסדר? זה גם חלק מהפסיכולוגיה. למשל, סתם דוגמה פשוטה. אדם שמוצא את עצמו בטעות, מדליק אור בשבת. אז הוא לומד בהלכה שעשו, לומד ב, נקרא לזה, ברמה הרעיונית, מה זה חשמל בשבת, בונה, או שזה מכה בפטיש, יש כל מיני דעות, כאילו, מה המלאכה שנעשה פה לקח חשמל. ובנוסף, תעשה עוד משהו. תשים, יש היום למשל מכשירים שמכסים את המתגים, כן, כאלה פלטות כאלה, כיסויים שמכסים את המתגים בשבת. כל זה זה חלק ממה שהרמח"ל אומר במידת הנקיות. אדם חייב לבנות לעצמו עולם כזה, גם ברמה הלכתית, גם ברמה הרעיונית, וגם ברמה המוסרית. זאת אומרת, איך אני יוצר לי איזה מציאות נפשית, כן, במקרה הזה על ידי משהו טכני, על ידי איזה כיסוי, שמונע ממני עכשיו ללכת להדליק אור בשבת. חייבים לבנות לזה זמן ותהליך. אמרתי, הדוגמה שקראתי לזה תוכנית כושר, אני מתכוון לזה. הנה, בכושר גופני, אתה יודע, אמר לי פעם מישהו, שהטיפוסים הכי מעצבנים בעולם, זה מאמנים בחדר כושר. למה? כי זה טיפוסים שהם כל היום עושים לך איסורי מצפון, למה אתה לא בכושר? אתה אומר בצדק, מה אתם, זה המקצוע שלכם, אתם כל היום עובדים בחדר כושר, אז ברור שאתם מגיעים להישגים. אני אדם עובד, יש לי את הפעמיים בשבוע שאני יכול להגיע, אז נכון, להבדיל או לא להבדיל, זה גם לפעמים באמת אנשים שהמקצוע שלהם זה העולם הרוחני, נגיד לצורך עניין רבנים, זה גם, אתם, מה החוכמה? אתם כל היום עוסקים, זה העבודה שלכם, כל היום לומדים ולמדים תורה, אז ברור שאתם יודעים את כל ההלכות. אני עכשיו אדם עובד, יש לי משפחה, יש לי ילדים, אז בדיוק כמו שבנושא של כושר, ברור שלא כל אדם אמור להיות מאמן כושר גופני, אבל כל אדם חייב שיהיה לו איזה פעם, פעמיים בשבוע זמן, שבו הוא הולך ושומר על הגוף שלו, אותו דבר זה גם בעולם הרוחני. בסדר? עכשיו, אדם יכול להגיד, אין לי זמן. אז בדיוק כמו כושר גופני, אין לך זמן לעשות כושר גופני, וזה לא סותר שאתה אקבל התקף לב בגיל ה-50. אתה יכול להסביר מה שאתה רוצה. אדם שמעשן, מה לעשות, אין לי כוח להיגמל מאישון. בסדר? תסביר את זה לריאות שלך, שהם יקרסו בגיל מסוים. ואינים, זה לא עזור. אדם חייב לבנות לעצמו תוכנית עבודה בנושא הזה של לימוד הלכתי, ולימוד מוסרי ורוחני. אני ממליץ, אני אומר, זה פה כהדרכה. בשנים שאדם נמצא בישיבה, או מישהי שלומדת עכשיו שנה במדרשה, אז ברור, אנחנו מקבלים את זה באופן מרוכז, יום שלם, לומדים תורה. אבל כאשר אדם ממשיך הלאה לתוכניות בחיים, הוא חייב לקבוע לעצמו זמנים ללימוד. אני נותן דוגמה פשוטה, ממש, איך אומרים, עובר לעשייתם. כל יום לקבוע חמש דקות של לימוד הלכה. 5 עד 10 דקות לימוד הלכה, למשל בסוף תפילת שחריץ. נכון, אומרים תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום, שיהיה לך ספר הלכתי, בסדר? שקל להתקדם בו. למשל, קיצור שולחן ארוך. דברים, זה גם חלק ממשהו מפעם אחד, נקיות. אתה עכשיו רוצה לזכור את כל ההלכות. נו, אתה לא עכשיו תוכל לשבת וללמוד את כל הטור שולחן ארוך. בסדר, זה לא המקצוע שלך. אבל קיצור שולחן ארוך, כל יהודי וכל יהודיה חייבים להכיר. אדם שיהיה לו בנועל, לא הולכים לישון בלי שעברנו 5 דקות ביום על הלכה. הלכה יומית או כמה הלכות יומיות, זה הדרך היחידה. אדם עובר בסבבים כל החיים, כל החיים. זה כמו כושר גופני, אין רגע שאתה מפסיק. כל החיים אתה חייב להיות בסבב של לימוד הלכה. לימוד הלכה בצורה מתומצת, היום ברוך השם, אופה. מקווה שעדיין שומעים טוב, לא, זה בסדר גמור. היום, ברוך השם, יש אין סוף ספרים מדויקים, מסודרים, נוחים לקריאה בכל תחום תורני. אדם בונה לעצמו איזשהו ספרייה של ספרות הלכתית, שהוא מכסה את כל האורח חיים, כן, את כל הדינים שהוא צריך להכיר ביום יום, ועובר עליהם אחד אחד. במקביל, אדם גם קובע לעצמו, לא יודע, בערב, לפני השינה או לא לפני השינה, קובע לעצמו עוד משהו כמו 30 דקות ביום ללימוד מוסרי, מוסרי רוחני. נגיד לצורך העניין, 25 דקות לימוד אמונה, כן, שאתה לומד את העקרונות של הדברים, ועוד 5 דקות לפני השינה לימוד מוסר, ספר כמו מסילת ישרים שנותן מוטיבציה. זה לא בשמיים. לכל אדם בעולם יש היום 30 דקות פנויה ביום. אף אחד לא חי פה עכשיו בתור איזה עבד שכל אמורים, אין לי זמן, אין לי זמן. אין לי זמן. לשבת ולראות טלוויזיה בערב יש לך זמן, נכון? לשבת ולצאת למסעדה מדי פעם יש לך זמן, נכון? לשבת לבלות עם המשפחה יש לך זמן? יפה, אז גם 30 דקות. כל אדם היום יש לו בשעה 21:00 היום שלו מסתיים. כל השאלה מה עושים מ9 עד 10. האם מ9 עד 10 פותחים את הטלוויזיה? ומ9 עד 10 יושבים ולומדים תורה. זה הכל. וברגע שאדם בונה לעצמו את התוכנית עבודה הזו, הוא לאט לאט מכסה את כל הפרטים שהוא צריך להכיר בחיים. בואו ניקח דוגמה. כן, נכון, אמרנו, הפרק י' ב' הוא בעצם בא לתת יישום על פרק י' א'. פרק י' א', אם אתם זוכרים, דיברנו, הרמח"ל דיבר לנו על דברים מרכזיים שבהם צריך לרדת אל הנקיות. אז הוא דיבר דבר ראשון לגבי הנושא של ממון, כל הנושא הכספי. שוב, יש צדדים הלכתיים שאדם צריך להכיר בנושא כספי. אז מי שהמקצוע שלו גם עכשיו זה בפיננסיים, יש לו נושאים בפני עצמו שהוא צריך להכיר. בסדר, ריבית, בנק וכו'. אבל כל אדם שיש לו ביום יום כספים, הוא צריך להכיר את ההלכות הבסיסיות. למשל, לא יודע, הנושא של הלנת שכר. לצורך העניין, בא אליך מישהו, כן, לעבוד, בעל מלאכה. פי ההלכה, אדם צריך לשלם לו, לא להשהות את התשלום. שוב, אלא אם כן, זה בהסכמה שלו, על ידי צ'ק דחוי, דברים כאלה. אבל אם לצורך העניין, אתם סגרתם שאתה נותן לו תשלום היום, אתה חייב לתת תשלום היום. זה משהו שצריך להכיר אותו מבחינה הלכתית. זה יכול להיות בנושאים של גזל. בן אדם צריך, כל בן אדם צריך להכיר. למשל, דיני שכנים באופן בסיסי. זה שאתה עכשיו עם הכביסה מטפטף מים על המרפסת של השני, זה סוג של הלכה שאדם צריך להכיר. צריך להבין את הנגזרות ההלכתיות. וגם את הצד המוסרי, האמוני. מה זה גזל? צריך ללמוד. גזל זה לא רק משהו חברתי. גזל זה גם משהו שייך לעולם הרוחני, שאתה בעצם לוקח משהו שהוא לא שלך. אתה כאילו תופס מקום יותר ממה שאתה אמור לתפוס בעולם הזה. אתה תופס נפח שהוא לא שלך, וזה משליך עליך מבחינה רוחנית ונפשית בהרבה יותר מאשר רק עכשיו השקל שגנפת המאה שלי. אז זה דוגמה. דוגמה נוספת דיברנו גם בנושא צניעות. גם בנושא הזה, זה דברים. אתה צריך לדעת, יש הלכות שכל יהודי וכל יהודיה צריכים לדעת מבחינת צניעות. דיני ייחוד ברמה הבסיסית, בסדר? כל נושא של נגיעה, גם ברמה זו או אחרת צריך להכיר. לא יודע, שמיעה לתוך גבר, שמיעת שירת נשים, זה פרטים שצריך, שצריך גם לדעת. קרבה בתוך המשפחה, חיבוק ונישוק של אחים, אחיות, ילדים, ילדות, דודים, דודות, יש לזה נגזרות הלכתיות שצריך להכיר אותה. ובוודאי גם בתחום הרוחני, לקבוע זמן שבו אדם יושב ולומד מבחינה מוסרית, מה זה צניעות, איך זה פוגם, זה שהאדם נמצא כל הזמן במגע חיצוני ומחצין את עצמו, איך זה הורס לו את הנפש, ולכן הוא בונה במקום זה עולם פנימי ששייך לצניעות לא רק ברמה המינית, אלא גם צניעות בזה שהוא לא רהבתן ולא עשו כל היום בלעלות סטטוסים לפייסבוק, ולא עשו כל היום בלהחצין את עצמו וכו', זה גם חלק מני. נקודה, אתם זוכרים, שלישית שדיברנו שם. הוא דיבר, נכון, לגבי עונה, איתך, לגבי פרטי מידת הנקיות. הוא אמר בהתחלה שיש לו את הממון, אחרי זה יש את העריות, ואחרי זה הוא דיבר, הוא עבר לצד הנפשי. אתם זוכרים כבר מה היה שם הפרט הנוסף? זהו מסע ומתן. כן, עניין החמדה, סליחה, איסור מאכלות. כל הנושא הזה של כשרויות. עכשיו, ברוך השם, הנושא הזה היום אנחנו די מסודרים, כי בסדר, יש, ברוב המקרים אנחנו פשוט קונים אוכל מוכן, שכבר מישהו בשבילנו עשה את דיני הכשרות. אבל גם פה, יש דברים שכל אדם צריך להכיר. מעשרות זה נושא שלפעמים אדם צריך להתטפל בו. עכשיו, שנת שמיטה. בסדר. כמובן, נושא של אכילה בחוץ, איזה כשרות, אדם סומך עליה, איזה לא. גם הרעיון הזה שאדם כאילו, מה זה חשוב, זה כשר, זה כשר. תוני, יש לך מנהג מסוים במשפחה, יש לך מנהג מסוים בעדה שלך, שמקפידים על זה, זה לא המלצה. מנהג ישראל דינו, אתה חייב, אין, למשל, שעות בין בשר וחלב. אנשים חושבים שזה כזה, כבקשתך. מה, אבל יש... ההולנדים שאומרים, על פי מנהג הולנד, יש איזה קטע ששומרים רק שעה בין בשר לחלב. כן, זה... מכירים את הרעיון הזה? מי שהולנדי, הוא לכם מאוד מבוקש בשוק השידוחים. זה קלף טוב. אני במקור שוודי, אתה יודע? אשתי הייתה בטוחה שאני הולנדי. רק אחרי שהתחתנו, היא הבינה שזה לא, אנחנו שש שעות כמו כל האשכנזים. זה, אמרת, זה מקח טעות עכשיו בעצם, שהיא חשבה שהיא תקבל שעה ואין איזה. שש שעות. בסדר. עכשיו, יש מקומות שהחליטו שלוש שעות. טוב, צריך לבדוק. יש דברים כאלה, אבל צריך לראות מאיפה זה בא. אם לשאל אדם שומר שלוש שעות, לא יודע, כי בא לו. תבדוק שנייה מה עשה אבא שלך ומה עשה סבא שלך. אבא וסבא שלך שמרו שש שעות. הפרדה בין מסע וחלב, ועכשיו אתה רוצה לקצץ לשלוש, זה לא פשוט, זה לא פשוט. יש עניין של התרת נדרים, זה לא לשנות מן הגבות וכו'. בסדר, בנושאים הללו, זה כנ"ל כשרויות, עכשיו זה עומד על הפרק, כל הנושא ברמה הממלכתית, אבל אני מדבר עכשיו ברמה האישית, אדם נכנס לזה חנות, זה רשום כשר עליו. יש פה ירקות אלים, בסדר? זה עוד נושא בפני עצמו. תבדוק מה, אם באמת יש כאן הקפדה על מה שנקרא חסלת, כתיף, יש דבר. איתו, זה עניין גם של החמרות, אבל אני אומר, אפילו ברמת הבייסיק, הנושא הזה של לקבוע, לדעת את ההלכות הבסיסיות, בנושא של נט ברנט, כן? מה קורה שחיממת משהו פרווה בכלי בשרי או בכלי חלבי, איך אתה עכשיו משתמש בו. בסדר, ושיתערבבו דברים, כלים וכו'. זה שאלות של יום-יום. שאדם צריך, עוד פעם, אז אדם לא אמור לדעת על המקום תשובה. בסדר, אנחנו לא פוסקי הלכה. אבל אדם צריך לפחות להבין שיש בעיה. תבין, אם אדם לא למד פעם אחת את הקיצור של חנוך, הוא אפילו לא מבין שיש בעיה. תבין, זה הנקודה. כמו ש... תבין, כל אדם צריך לעבור קורס מדע, קורס מארים, תבין, כן, שאם בכל זאת מישהו עכשיו מתעלף לחפות שתדע לעשות את ה... איך קוראים לזה, נו? אתה... אחיה, יש איזה תהליך, שכחתי את הרבה. עכשיו, יש איזה ראשי תיבות, משהו כבר שכחתי. לא, בקיצור, אתם רואים, צריך לעשות חזרה. אבל אני צריך באופן כללי, מישהו נתקע לך, אז תדע לעשות את ההמליך, כן, את המשהו של היום-יום. אז אתה צריך להבין שיש פה איזושהי בעיה. אז, ובצד הרעיוני והמוסרי, גם שבת תלמד, מבחינה רוחנית, מה זה דיני כשרות, זה לא סתם הנפצות, יש פה איזה רעיון עמוק שעומד מאחורי זה. וגם לכל עדה יש את שלה, אני לפעמים פוגש חבר'ה, שנקרא מקהילות אשכנז, שמגיע פסח, הם מחליטים שהם לא שומרים נושא של קטניות. כן, למה? כי מה, לרק כמה שרק אנחנו נדפק, מה זה? כולם, נכון, כולם חוגגים על במבות וביסלי קשר לפסח, ורק אנחנו. וואו, זה היה פעם, היום זה לא רלוונטי. וואו, מה שנקרא, וואו, וואו, הרגיע. זה שהתקבל בקהילה מסוימת למנהג מסוים, תבדוק מאיפה זה בא. תראה שיש לזה לפעמים השלכות שאולי היום זה לא השלכות הלכתיות, אבל זה השלכות ברמה הרוחנית. ויש איזה משהו שאם אתה נמצא במשפחה מסוימת, בזרם מסוים, אז הרעיון הוא שלכל עדה יש לה את הנפש המיוחדת שלה. זה בא לידי ביטוי בנוסחים שלה ובמנהגים שלה. זה לא מזגזגים פה חופשי. בסדר? זה לגבי הנושא. וברמה המוסרית, שוב, תקווה לעצמך כללים. שמענו. גם את הדקדוקי ההלכות, וברמה המוסרית, זה למשל, לא יודע, כל דבר שמכניסים הביתה, אני לפחות מכניס בסטנדרט כשרות מסוים. בסדר, אדם צריך לראש, אני קונה רק במקומות שיש שם את הכשרות הזו והזו. זה משהו שצריך להשקיע בו מחשבה, זה לא כזה על הדרך. אז דיבר לגבי הנושא הזה. אחרי זה הוא דיבר על כל החטאים שנמצאים בחברת בני אדם, שזה כבר דברים עוד יותר מורכבים, שזה דברים שייכים למידות הנפש. אז זוכרים, זה אמר את זה פרק י' א', בדברים שצריך להיזהר בהם. אז הוא בא ואומר, הונאת דברים. גם הונאת דברים זה תחום אדיר שצריך ללמוד את ההלכות שלו. מה מותר להגיד לבן אדם לפני כולם? מה זה נקרא להלבין פני חברו ברבים, זה לא כל דבר. היום בכלל שיש לכל אחד מאיתנו כלי נשק ביד, כן? היום לכל אחד מחובר הרי לרשתות החברתיות. אדם יכול, לא יודעים להגיד, לבנות את הגיהנום שלו ככה. מה אתה מפיץ פה עכשיו דברים? מה? מי ביקש? לא, זה חשוב פרסם, מה? מה? אתה חושב שאין לשון הרע עדיין בעולם? אין הונאת דברים בעולם? צריך המון המון החלטה עד שמחליטים על מה לפרסם ואיך לפרסם. היום זה הטרנד. זה לצייר מישהו לפני ברבים. יש דברים כאלה, אבל צריך המון 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 מחשבה. בכלל, זה גם, שלומדים גם את האמונה והמוסר, אז גם שעושים את זה, גם מאוד שאלה איך אתה עושה את זה. האם אתה עושה את זה בהתלהבות יתר, יש אנשים שמאוד מתלהבים לקיים את מצוות תוכיח תוכיח, זה ככה מאוד חזק אצלם. אם אני לפעמים מקבל בפייסבוק או וואטסאפ, יש מצבים שהרבנות הראשית היא נאלצת לעשות שיימינג על מסורבי גט. כן, באמת אנשים שעושים דבר היום ונורא ומעגנים את נשותיהם. לפעמים הכלי נשק היחיד זה לפרסם את הפרטים שלהם, כדי שיביישו אותם, ועל ידי כך הם אמצעי לחץ. עד פה זה בסדר. אבל כשקורה דבר כזה, אני בדרך כלל מוצף באלפי אנשים ששולחים לי את הפרטים, שתף, שתף, שתף. עכשיו, אני גם נאלץ, הרבנות הראשית מבקשת, בסדר, אני גם בגזרתי הקטנה נאלץ לעשות את זה. אבל אני מודה ש... חומרים, אני עושה את זה בפחות התלהבות. כאילו, בסדר, אני משתף ובזה נגמר. אז פעם... מישהו אמר לי, מה, למה אתה לא משתף? מה, זה מצווה, הוכיח תוכיח, והיא מסכנה. אמרתי, טוב, הכל נכון. אמרתי, רק אני איך מה הבעיה שלי. אם הייתי רואה שאותם אלה שמשתפים בכזו התלהבות את השיימינג, הם גם אותם אלה שמשתפים בהמון התלהבות דברים אחרים שהרבנות הראשית מספרת. יודעים, הרבנות הראשית, למשל, היא מוציאה עדכוני כשרות, היא מוציאה על איזה דברים יש עכשיו כשרות, איזה דברים אליהם כשרות, היא מוציאה לפני כל חג, יש, לא יודע, הלכות של החג, מנהגי החג, זמני השבת. אני לא רואה שאנשים כל כך מתלהבים למה שנקרא, למלא את שליחות הפצת רק בנושא הזה שכאשר צריך לנעוץ מישהו, כולם הוא מתלהבים. אדם ייתן בשמיים את הדין על הדבר הזה. גם שומרים, אבל הייתי צריך, היית חייב. כן, שאלה מה חומרים. מה עשית בנפש שלך? חפץ חיים מדבר על זה. טוב, לאדם צריך בסוף לעשות, אין מה לעשות. גם אם אדם אומר, שמה, אני לא טהור וזה, בסדר, מה לעשות, אבל חייבים פה עכשיו לטפל באיזושהי בעיה. אבל שאדם צריך לדעת שחלק מהעבודה של הנקיות, זה לעשות את זה מלב נקי. ולא עכשיו בגלל שהאדם נהנה להרגיש צדיק וטהרן. כן, זה היום שימושים מאחורי המקלדת ועסוקים בלסנוע אחרים ובטוחים שהם צדיקים גם. משהו, היום זה, אני חושב, אחת המחלות היותר קשות שאנשים חולים ואנשים לא מבינים שהם, אני באמת, הם, בונים לעצם את הגיהנום, והם חושים שהם, ומשכנים את עצמם שזה מצווה. הבנו שאתה עסוק מאוד מאוד בלהשמיץ את האחר לשם שמיים. נקווה שזה באמת לשם שמיים, כי בדברים אחרים עושה רושם שאתה לא עושה כל כך לשם שמיים. אז זה קצת מעורך חשד שדווקא במצווה הזו החלטת להיעדר. אז אני אומר, הנושא הזה של הונאת דברים, הלבנת פנים. אמין, אומר חז"ל, מי שמלווה פני חברו ברבים, עדיף שיפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילווה פני חברו ברבים. ואנשים היום חושבים שאפשר, כאילו חופשי. מה זה לעשות שיימינג לבן אדם? עוד פעם, מי שעושה דבר כזה צריך לשבת בדין, שבעה נקיים עד שמחליטים שזה באמת אין ברירה וזה הכלי. אדם מתעצבן על מישהו, מפרסם וככה, חושב שזה... טוב, מי שלומד הלכות ולומד מוסר כל יום, קובע לעצמו את הכושר הגופני הרוחני הזה, אז הוא לא מגיע לדברים כאלה, כי הוא כל הזמן נמצא בזה, אבל כאשר אדם זה למד פעם איזה הלכות לשון הרע, אבל כל החיים שלו זה ממשיך הלאה, אז יאללה, עכשיו משהו מעצבן אותו, בלי לחשוב הרבה, הוא עושה מעשה, שאחרי זה, לפעמים זה לא ניתן לתקן את זה בעולם הזה. זה רק דברים ש... שנקרא, יתוקנו בחשבון הנצח. הלאה. הכשלת העיוור בעצה. גם, יש לזה כללים הלכתיים. אדם לא יכול לתת לכל אחד עצות. בשביל לתת עצה, אתה צריך להיות לא נוגע בדבר. ושאתה נותן עצה ואתה נוגע בדבר, ואתה לא מכיר את ההלכות, אתה גם יכול להכשיל פה חבל לזמן אנשים. רכילות, שנאה, נקימה, שבועות, דבר שקר. שוב, אנשים מתירים לעצמם לפעמים לעשות, כי אני קורא פה מפרק י' א', שם את הנקודות שהוא ציין שם נקיות. דבר שקר, לא צריך להבין, שקר לבן, גם שאנשים בטוחים שזה חופשי, אפשר להגיד. לא כזה פשוט. לא, לא. מותר לשנות מפני השלום, זה סוגיה. איך עושים את זה בדיוק? אבל אם אדם לא לומד את ההלכות הללו, ולא לומד את המוסר של זה, ולא לומד את האמונה מאחורי זה, הוא מרגיש, הרמח"ל מתאר פה, תבין, מידת הנקיות, זה אדם ש... אני אנסח את זה ככה, חובה להגיע למידת הנקיות. תבינים, זה לא עכשיו כאן ש... אוקיי, אני רק בזהירות, אני באופן כללי נזהר, ו... בסדר, מספיק לי, לא יותר מזה. לא, כבר ראינו את זה בפרקים הקודמים, אלה שאומרים לעצמם, אני לא נדחק לשורה הראשונה בעולם הבא. אני רק ככה יוצא ידי חובה, אני אדם צנוע, לא לחוץ. אני אף פעם לא נדחק. אז גם בעולם הרוחני אני לא נדחק. זה משפטים יפים שאומרים אותם פה. בעולם הבא לא ברור כל כך שגם תרגיש ככה. אדם חייב גם לנקות את עצמו. לא להסתפק בהבנה כללית של ההלכות והבנה כללית של המוסר. חייב לבנות את הירידה לפרטים. אני חוזר לפרק, כן, הוא גם הזכיר אגב שם את הלכות שבת, שזה בכלל דיברנו, גם שזה הדוגמה להלכות של אם לא לומדים את הפרטים שלהם, אז הלך עליך. תראו, אני חוזר שוב לפרק י"ב, על כן, הנה צריך לו בהכרח ידיעת ההלכות על בוריים, לדעת ענפי המצוות עד איכן הם מגיעים, וגם לפי שהשכיחה מצויה בדברים הדקים הללו. פעם שאלו, שכחתי, את החזון איש, שאלו אותו שאלה, איך אפשר לזכור את כל ההלכות? יש פה הרגע, אלפי הלכות, איך אפשר לזכור אותן? מה פשוט? לקיים אותן. הרי שמקמים את הזוכר. נכון. למשל, תפילת הבוקר, נכון? שחרית. יש המון המון הלכות, מה קורה אם איחרת על ה... בכלל, אפילו תעשו פעם בדיקה על עצמכם. איך אתם, אם אתם סגורים על סדר הקימה בבוקר, כן, כזה, מתי נוקלים ידיים, מתי הולכים לשירותים, מתי שמים ציצית, שוב, צריך פעם אחת בחיים לשבת, בסדר, עם תלמיד חכם, צריך שאני הייתי תלמיד בישיבה בשיעור א' רק. נפל לי הסימון שאני לא סגור בדיוק מה קורה. ישבתי ובניתי לעצמי איזשהו, מה שגע, סדאפ, סדר פעולות. איך אדם, נכון, אתה קם בבוקר, זה תלוי במנהגים, בהלכות, כל אחד, אבל בגדול, אתה קם, איך שאתה פוקח עיניים, מודה אני. אחרי זה ישר נטילת ידיים, למשל דוגמה, אנשים שרים במיטה, נכון? ועכשיו מסתכלים בפלאפון, עניינים ותה תה תה. איך שאדם קם, דבר שם צריך ביטול ידיים. יש כאלה ששמים נטלה ליד המיטה, בסדר, יש כאלה שטוענים שלא חובה, אז אתה הולך ואדם נטל ידיים, ואחרי זה שב ותשכב במיטה וזה. ועכשיו, אדם עוסק בדברי קודש, צריך קודם, עוד פעם, דבר ראשון, אתה קם, עדיף ללכת לשירותים, וגם אם לא, אתה צריך להגיד אשר יצר, בסדר, לקראת תפילת שחרית, אחרי זה. ברכות התורה, איפה עדיף להגיד את זה, בבית, בכנסת, יש לזה דיונים, אחרי זה פסוקי דזמרה, קורבנות גם, יש כאלה שנוהגים לדלג על קורבנות בקטנה, כאילו זה לא נמצא בסידור, יש קורבנות, אז מה לעשות, אבל אני כבר מאוחר, הגעתי רק בברוך שאמר, והם כבר מתקדמים, אז יש כללים גם על איזה דברים אפשר לדלג בזמן שאתה ממהר. זה גם כללים הלכתיים שצריך להכיר. אדם צריך להכיר, כל יהודי צריך להכיר את הדברים האלה. איפה מניחים תפילין? כמה פעמים, זה דבר ידוע. אתה רואה אנשים עם תפילין שמניחים אותם פה. זה מחרפן. זה לא יוצאים ידי חובת מצוות תפילין. תפילין. הרב קוק, יש לו על זה, שהוא היה נער, הוא כתב ספר, חבש פאר על זה. אז הוא אמר פעם, איזשהו מקום, הוא אמר שהוא מודה לקדוש הוא שהוא ברא לו עיניים לא רואות טוב. כן, על משקפיים, אז הוא לא היה שם טוב עם משקפיים, הוא אומר כדי שהוא, כי הוא רואה אנשים שמניחים תפילים פה, זה לא מאפשר לו להתרכז בתפילה. אז הוא לא רואה, לא זה. צריך לדעת איפה מניחים תפילים, אתה יודע, לפעמים יש מצב. פגשתי פעם מישהו, אדם מבוגר, מגיל 80, שהתפילים שלו פה. זאת אומרת שהאדם במשך 60 שנה לא הניח תפילים. אז זה דבר שלא יעלה על הדעת. יש גם את היד, וביד יש שם יותר טווח, בוא נגיד, ביד. בגדול פה, וגם צריך לדעת איפה שמים בדיוק את זה עם היד, אבל שם זה בדרך כלל הטעות היא יותר עם הראש. שאנשים שמים את זה פה, במקום כן איפה שקצות השיער וכו' וכו'. בדיקה של תפילים, יש, עוד פעם, זה נשמע המון וזה באמת המון, אבל ברגע שאדם מקיים את הדברים, הוא זוכר אותם. הוא זוכר אותם, וזה לאט לאט הופך להיות חלק מובנה מהחיים שלו, ושהוא נתקל במשהו שחריג, הוא לפחות יודע שיש פה משהו חריג, ועכשיו שואל, בסדר? אפשר לשאול, ולהראות מה עושים במקרה הזה. ולכן הוא בא ואומר, הנה תצטרך לו התמדת הקריאה בספרים המבארים אלה הדקדוקים, למען חדש בשכלו זכירתם, כל החיים צריכים להיות בסבב של חזרות על הלכה, על אמונה ועל מוסר, כל החיים. ואז ודאי שיתעורר לקיימם. וכן בעניין המידות, אותו דבר. אדם, לא, אני את העבודה האישיותית שלי עשיתי בגיל 7. לא, אדוני, גם בגיל 37. אתה חייב כל הזמן להתקדם בתחום הזה. זה הדבר הכי חשוב. אדם אחר, אדם מתקדם בהכל, מתקדם במקצוע שלו, מתקדם במשפחה שלו, מתקדם במקום מגורים שלו, בכל דבר. ורק בתחום הרוחני, הוא החליט שזהו, מה שלמדתי פעם בתור נער או בתור נערה, ובזה נגמר הסיפור. זה אגב הרבה פעמים קורה, שמבוגרים שהם לא מתקדמים מבחינה רוחנית, אז לאט לאט נוצר אצלם איזה תסכול, והם עכשיו פורקים את זה במקום אחר. למשל, הולכים עכשיו לאיזה טיול מופרע בחול. זה סוג כזה של, כאילו, האישיות שלי לא עומדת במקום, אז אני מחפש עכשיו איזה עניין, לא לדבר על פנסיה. אנשים, ברוך השם, הגיעו לפנסיה. זה הזמן להתקדם מבחינה רוחנית. יהודי ויהודיה שעכשיו יצאו לפנסיה, זה הזמן עכשיו לשבת וללמוד מהבוקר עד הערב, סדר בוקר, זה יש... טוב, אז זה קשה, הרבה שנים לא התעסקנו בלימוד. לכן כל השנים צריך לשמור על כושר. אתה מבין, ברגע שאדם נשאר כל הזמן עם התעמלות מוחית, אז גם בגיל מבוגר, זה. אבל אם אדם הזניח את הגוף, את המוח, את הנפש, במשך עכשיו 60 שנה, ברור שזה. ואז בפנסיה עסוקים מה לעשות, והולכים לטיולים בחול. עכשיו, לכל יש מקום, לכל זמן, לכל עת, לפעמים כן, עכשיו רצינו לראות קצת עולם וזה. אבל מה הדבר המרכזי שאמור לעניין יהודי ויהודיה? מה הדבר המרכזי שיהודי ויהודיה צריכים להרגיש בגיל 70? יהודי צריך לראות את הספרים, איך עוד לא סיימתי את זה ועוד לא למדתי את זה, ואני צריך להגיע לזה. אם זה אדם מגיע לשמיים, נכון? בשעה שנפטר אדם מן העולם, הם מלווים אותו, לא כסף ולא כבוד, לא כמה
כסף יש לך בבנק, ולא כמה לייקים יש לך, ואפילו לא כמה חברים, או אני מה שחשוב לי זה החברים. הכל חשוב, אבל זה לא העיקר. מלווים לו לאדם, אלא תורה ומעשים טובים. כנס לראש הזה. ולכן הוא בא ואומר, וכן בעניין המידות, מוכח לו קריאות מאמרי המוסר לקדמונים או לאחרונים, גם ספרים, ספרי מוסר יש גם של הקדמונים, כמו מסילת הישרים, וגם של האחרונים. ספרי מוסר חשוב מאוד גם ללמוד ספרים שנכתבו בימינו. כי מה זה מוסר? מוסר זה איך אתה מתרגם את זה למציאות הנפשית הפסיכולוגית שלך. אז פה, אתה מבין, סילת ישרים באמת זה ספר שהוא על דורי, מה שנקרא. אבל יש ספרי, לא יודע, ספרים כמו שערי תשובה, שזה ספרים שהוא נותן שם עקרונות, אבל הם לא תמיד מתורגמים למציאות הפסיכולוגית שאנו היום. לכן ותלמד גם ספרים שנכתבו בדורות הללו, כן, שהם... הם נותנים לך תרגום, תמיד, זה כמו התפתחות מקצועית. מי שנמצא במקצוע היום, אנשים מאוד מודעים לזה. רופא זה לא משהו למד ברפואה ועכשיו עוד 50 שנה. מה פתאום? הוא כל הזמן יש לו כנסים ועדכונים ובאינטרנט, וגם בכל תחום היום זה ככה. מי שעומד במקום הוא נהיה מהר מאוד לא רלוונטי. גם בעולם הרוחני זה ככה. בסדר, הבנו שהיינו בגיל 16, למדנו משהו. עכשיו יש דברים שהתפתחו באישיות שלנו, יש דברים שהתפתחו בעולם וכו'. צריך להכיר אותם מבחינה רוחנית, מוסרית, הלכתית. זה הכל נושאים חדשים. יש על סמארטפון, זה תחום נפשי שלם שהוא 10 שנים האחרונות מופיע בעולם. יש הרבה מה ללמוד שם. ללמוד איך לתפל את זה מבחינה מוסרית ורוחנית וכו'. אך בקריאת... כי בעמים רבות אפילו אחר שיקבע אדם בעצמו להיות מן המדקדקים הנקיים, אפשר לו שישם בפרטים מפני שלא הגיע ידיעתו בהם. כי אין אדם נולד חכם, שימו לב, אם לא לומדים, לא יודעים. אם אדם לא נולד חכם, אדם לא נולד עם זה שהוא יודע. כל מטרת האדם זה להיבנות וללמוד ולהתפתח במהלך החיים שלו. ואי אפשר לו לדעת הכל. אך בקריאת הדברים יתעורר במה שלא ידע, ויתבונן במה שלא השכיל מתחילה. זה גם הענווה. אדם לא יודע הכל, אני לומד, אני כל הזמן מתפתח. מה הביטוי? תלמיד חכם. תלמיד חכם זה עד יום המוות. אתה כל הזמן בעמדה של למידה. כל הזמן בעמדה של התפתחות. ואפילו במה שלא ימצא בספרים עצמם, כי בהיות שכלו נאור על הדבר. כמו שאמרנו, לפעמים אתה לא עכשיו מוצא בדיוק בספר, אבל לפחות אתה, השכל שלך מבין שיש כאן איזה משהו שצריך עכשיו לבדוק מה עושים, מה חושבים, מה... הולך ומשגיח הוא על כל הצדדים וממציא עניינים חדשים מקור האמת. זה כבר השלב שנראות בהמשך, שהאדם מתוך הלימוד שלו כל החיים, הוא עכשיו נעשה כמעיין נובע. מתחדשים דברים, הוא עוד פעם, אדם בגיל 70, אתה מבין, זה עולם אחר מבחינה נפשית, רוחנית. אדם נמצא עכשיו בזקנה וסיבה, ויש נכדים, ויש נכדות, וכל, יצאו, יש פה תורה שלמה ש... עוד פעם, שוב היום, אני רואה, היום אנחנו בנפילה של הזה, ההכנה לפה, כן. יש תורה שלמה שמתחדשת, בגילאים מבוגרים, יש דבר כזה. ואומנם מפסידי המידה הזו, הנה שימו לב פה, הרמח"ל לא מקדיש פרק שלם לזה, אלא אומר את זה בהערה אחת, כי זה בדיוק איזה, איך אומרים, עתק הדבק ממה שראינו בזהירות. אם אתם זוכרים, מה היו מפסידי הזהירות? אמרנו, א', תרדה רבה, שדה אומר, אין לי זמן, זה. ב', זוכרים, השחוק והלצון, הציניות. אותו דבר פה, מה זה חשוב פרטים? אני בערך, מר, צחוקים, אה? מתחה, הקדוש ברוך הוא לא תמיד, אין לו תמיד חוש הומור. בסדר? זה, תדע. יש לפעמים גדעים שאין להם חוש הומור. והדבר שלישי, חברה רעה, שאדם מקיף את עצמו בכולם ככה. הנה, הוא בא ואומר, כל מפסידי הזהירות, עוד פעם, אל תתפתה שאתה אין לך זמן, ואחרי בכולם לא עושים את זה, וצחוקים. אלא, תיקח את עצמך בידיים, ונוסף עליהם חסרון הפקיעות בידיעת הדינים או המוסרים. בסדר, ומה שמענו, והדגש המיוחד על ידיעת הפרטים. בשביל לדעת פרטים, צריך ללמוד. מבינים? זהירות, אתה יודע באופן כללי. נקיות, פרטים. וכאמרו רבותינו זל, ולא עם הארץ חסיד. לא עם הארץ חסיד. גטו את זה. לא יעזור עכשיו כמה שיעלבו. מה? אני לא לומד, אז זאת אומרת שאני פחות טוב? כן. כן. אתה חייב לשבת וללמוד. כמובן, כל אדם בשמיים ייתן לפי היכולות שלו. אדם מה לעשות? לא זכה יותר מדי, אין לו כישרון יותר מדי. בסדר, הקדוש הוא דן דין צדק. אבל אין עם הארץ חסיד. אתה לא תתקרב לקדוש ברוך הוא בזה שרק יום, כל יום תנגן בגיטרה, ותהיה ב, לא יודע מה, בכל מיני מסיבות. זה לא. לא תלמד תורה, לא תדע. לא תדע, אתה גם תעבור עבירות, וגם אם איכשהו הלכתית אתה תסתדר, מבחינה נפשית ומוסרית אתה תלך ותתנתק. וכן אמרו, לימוד גדול, שהלימוד מביא לידי מעשה. תזכרו את זה. היום נוטים נורא לזלזל, כי אנחנו היום חיים בחברה חומרנית, שמעריכה רק מה שנקרא תכלס. לימוד, מה זה? לא, לא. תלמד. תלמד תורה, תרד לפרטים, ברמה ההלכתית וברמה הרעיונית, וככה אם אתה בונה בצורה נכונה ושקולה, כל החיים אתה הולך ומתפתח, ויש כמובן תקופות, כמו שאנחנו בפנסיה או בשנת שבתון וזה, שאתה עוד יותר מרחיב, ואדם מגיע ליום שהוא צריך לעמוד לפני אביו שבשמיים, ולהגיד שאני הגעתי עם כושר רוחני מעולה, לריצת המרתון. בסדר, צריך להגיע מוכנים לריצת המרתון בעולם הבא. עם כושר רוחני מעולה, בעזרת השם. נעצור כאן.